באמת דנו אחרונים, מה התשובה, למה באמת מלבילים? אז יש הסבר של רבך. רבך אומר ש... אם אתה רוצה, אתה יכול להביא את זה לכל מקום. יש פה גישה משחית. רבך אומר שאולי זה דרך חירות לאכול לפני הסעודה, בגלל שזה דרך חירות, אולי זה גם מיוחד לליל הסעודה. ויש עוד תשובות אחרות. בעל פרי חדש, רבי חזקי עדי סילבה, שחי לפני 500 שנה, אומר, זו שאלה בלי תשובה. אין תשובה. למה שואלים? למה משנים? כדי שתשאל. אין על זה תשובה. ראייה, לכיוון הזה אפשר לראות בדברי הגמרא, במקור הבא, אני עובר חוזר לדף המקורות, איפה שכתוב עוד ב', כתובה עוד ב', פסחים כתובה עוד ב'. אומרת הגמרא, למה עוקרים את השולחן? הם היו רגילים לאכול לפני, ליד שולחנות קטנים. ובליל הסדר, בתחילת הארוחה, היו מוציאים את השולחן החוצה. למה עוקרים את השולחן לפני הארוחה? אמרי דבי רבי ינאי, כדי שיקירו תינוקות וישאלו. למה עוקרים את השולחן? שהילדים ישאלו. מספרת הגמרא, אביי אביי תתכוון לרבה. אביי לא עושה ליל הסדר יחד עם ההורים שלו. גמרא אומרת שהיה יתום, אביו, אמו, רש"י מסביר שאביי ראשי תיבות אשר לך ירוחם יתום, אז הוא עושה ליל הסדר ליד הדוד שלו, רבא. חזה דקמיד דיתך המקווה, רואה שראה שמוציאים את השלוחה בתחילת הארוחה. אמרנו, עדיין לא כך, נינה, אתו כמיאקה, תחה, נהיית לי דחה מכמן? עוד לא אכלנו. מה אתם מוציאים את השולחן החוצה? אמר לי רבא, תרטן מנומר מה נשתנה. אמר לו רבא, לא צריך להגיד מה נשתנה. כבר שאלת שאלה. הדבר הזה מאוד משונה. למה הוא משונה? למה זה כל כך מפתיע? למה הגמרא הזאת מפתיעה כל כך? היא מפתיעה כי השאלה הזאת לא קשורה ליציאת מצרים. סתם שאלה, תארו לכם שהאבא בתחילת הארוחה יעמוד על הכיסא, יעמוד על השולחן. הבן יגיד, אבא, הכל בסדר? מה קרה? למה אתה עומד על השולחן? מה יגיד לו אבא? תרטן לי לומר מה נשתנה? לא צריך להגיד מה נשתנה? מה זה קשור בכלל? מה זה קשור? שאל שאלה על... מה זה קשור? הדבר הזה הוא מפתיע כל כך שיש מחלוקת, אני לא אדון בזה בהרחבה, בעלי התוספות כאן אומרים שפותחים בשאלה הזאת, אבל אחר כך כן רוצים שישאל את מה נשתנה. יש אחרונים שחושבים שאפילו זה לא צריך, ששאלת את השאלה הזאת אפילו לא צריך להגיד מה נשתנה אחרי זה. מדברי הגמרא אפשר להבין שיש עניין לפתוח בשאלות, אפילו אם השאלות עכשיו הן לא בדבר כל כך חשוב, אפילו אם זה השטויות, יש עניין לפתוח בשאלות גם אם הן לא יקשורות ליציאת מצרים. ולמה יש עניין כזה? אז כנראה שאנחנו רוצים להפוך את הילדים לשותפים. גם אם ישאלו עכשיו על שטויות, אחר כך ישאלו על דברים חשובים. יכול להיות עוד דבר, כל אחד נתקל מן הסתם פעם בילד בגיל הלמה. כשילד בגיל הלמה אתה לא יוצא מזה. אתה עונה לו תשובה והוא אומר למה? ואתה עונה לו תשובה והוא עונה בדרך כלל זה יכול לעצבן. בליל הסדר זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שהוא כל הזמן ישאל. ישאל למה, אז עכשיו ישאל על שטויות, עוד מעט ישאל על דברים חשובים. אז יש לנו חשיבות מיוחדת לפתוח בשאלות. תסתכלו בבקשה בהגדה. לפני עבדים היינו. הדף הגדול. לפני עבדים היינו, יש לנו את השאלות של מה נשתנה, נכון? עכשיו תסתכלו לפני מספר 2. לפני מתחילה עובדי עבודה זרה עם אבותינו. האם אתם מזהים שאלות? ארבעת הבנים. כנגד ארבעת הבנים דברה תורה, אנחנו בטור אחד, באמצע קצת יותר למטה. כנגד ארבעת הבנים דברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שלא יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? מה ידע לכתוב חוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? רשע. מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? תם, מה הוא אומר? מה זאת? יש לנו כאן שאלות של ארבעת הבנים. זאת אומרת שיש לנו פתיחה של שאלות גם לפני דברי שמואל של עבדים היינו לפרעה במצרים, וגם לפני דברי רב שמתחילה עובדי עבודה זרה לאבותינו. בואו נעבור למרכיב השלישי. אחת השאלות שמטרידה, שהטרידה האחרונים, כל השנה יש מצווה להזכיר יציאת מצרים. אנחנו אומרים בליל הסדר, מזכירים יציאת מצרים בלילות. אם כל השנה יש מצווה להזכיר יציאת מצרים, מה מיוחד בליל הסדר? אז רב חיים דן בזה, חד חינוך דן. דבר אחד הם אומרים, שאולי כל השנה יש מצווה רק לציין את יציאת מצרים. בלילה הזה יש עניין לעשות את זה בדרך של שאלה ותשובה. בדרך אחרת מסבירים שאולי כל השנה מספיק להגיד את התוצאה שיצאנו ממצרים. בליל הסדר צריך להגיד את התהליך. עבדים היינו, יוצאנו השם משם. אבל יש תשובה אחרת מאוד יפה שאומר הרב סולובייצ'יק, בעמוד הבא בדף המקורות. אומר הרב סולובייצ'יק, חובת זכירה אינה מטילה לאדם חיוב אמירת שבח והודאה, ומצוות סיפור מחייבתו לא רק לספר את הנפלאות והניסים שעשה לנו, אלא גם לשבח ולהודות. לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל, וזהו יסודה של חובת הלל ולילי כספים. אומר הרב סולובייצ'י, זכירת יציאת מצרים לא אמורה להביא אותנו לתגובה. אנחנו אמורים להזכיר שפעם קרה כך וכך. אבל סיפור יציאת מצרים של ליל הסדר אמור להביא אותנו לתגובה. אמור להביא אותנו להודות, להלל. עיקר המצווה בליל הסדר זה לא רק שמספר, אלא שהסיפור יביא אותנו להודות ולהלל. אפשר להביא ראיה לדברים האלה מהגמרא, מפסחים קט"ז עמוד א'. המקור הבא, אומרת הגמרא, אמר לי רב נחמן לדרו עבדי, רב נחמן אמר לעבדו דרו, עבדה דמאפיק לימר יחרות ויהי די קספה ודרפה. מה היבאי למימר? עבד שהאדון מוציא אותו לחירות, נותן כסף וזהב, מה צריך העבד לומר לאדון? אמר לי, ביי לעודויי ולשמחויי. אמר להם, העבד, צריך העבד להודות ולשבח את האדון. למה רב נחמן שואל את זה כנראה בליל הסדר? מה הוא רוצה ללמד את המסובים? בשביל מה הוא שואל את זה ליד השולחן? ללמד אותם שהם ידעו מה המטרה של הערב. קדוש ברוך הוא הוציא אותנו לחירות, המטרה של הערב להודות ולהלל. זאת המגמה, זאת המטרה של הלילה. עכשיו בואו נחזור להגדה. תסתכלו בהגדה. אתם רואים, עבדים היינו לפרעה במצרים, לפני זה יש לנו את השאלות. האם אתם מזהים פסקה בטור הראשון, עבדים היינו שמשבחת, שבח, תודה. בדיוק. לפני כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, פסקה אחת קודם. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. אז יש לנו סיפור של עבדים היינו, ויש לנו תודה, שבח של ברוך המקום, ברוך הוא. תסתכלו בבקשה בטור שתיים. ליד אחרי עוד שתיים, אחרי מתחילה עבדי עבודה זרה לאבותינו. האם אתם זהים קטע שגם הוא קטע של שבח? ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, אתם שמים לב שזה כמעט אותה מילים? ברוך המקום, ברוך הוא, או ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. זאת אומרת שיש לנו כאן שתי אגדות שכנראה חוברו ביחד. מי שיש לו צבעים, שלא ידגיש עדיין, כי אני אגיד לכם איך להדגיש עוד מעט. אבל אני רואה שרוב האנשים אין, אבל לפחות תדעו איך להדגיש בבית. יש לנו כנראה שתי אגדות שחוברו ביחד, אגדה של שמואל של עבדים היינו, והאגדה של רב שמתחילה עובדי עבודה הזרה יורדנו. יש לנו אגדות מהגניזה, אגדות ארץ ישראל, שאין שם את עבדים היינו בכלל. יש שם רק מתחילה עובדי עבודה הזרה יורדנו, רק את האגדה של רב. אנחנו חיברנו את שתי האגדות, שמואל, עבדים היינו, אגדה של רב, מתחילה עובדי עבודה הזרה יורדנו. כל אחת מהאגדות פותחת בשאלות. שמואל פותח בשאלות של מה נשתנה. רב פותח בשאלות של ארבעת עבדים. לכל אחת מהאגדות יש שבח, יש תודה. לשמואל, ברוך המקום, ברוך הוא. לרב, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. זה מה שקוראים בינתיים. אני רוצה לשאול אתכם, השבח של רב, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, איפה הוא נגמר? ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, בטור 2. איפה השבח נגמר? אז באמת זה נגמר, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, לפני מספר 3. היה מקום לחשוב בטעות שזה נגמר לפני רבי שעמדה, אבל זה באמת לא ככה, רבי שעמדה קצת מבלבל, גם מגביעים את הקורס, שרים, היום יש מנהג כבר לשיר בשתי מנגינות, להיכנס עוד לתוקף פעם. אבל באמת ברור שזה קטע אחד. מה זה והיא שעמדה? מי החליטה, איזה אישה החליטה לעמוד באמצע ליל הסדר? והיא שעמדה. מי עמדה? ההבטחה שעליה דיברנו בקטע הקודם. בקטע הקודם, ברוך שומר הבטחתו לישראל. והיא ההבטחה. עמדה לאבותינו ולנו. אם כך, ברוך שומר הבטחתו לישראל ממשיך גם בקטע של והיא שעמדה, ונגמר והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. עכשיו אנחנו במספר 3 בדף הגלוי. צא ולמד. מה ביקש לבן הארמי לעשות יעקב אבינו, שברו לא נחזר אל הזכרים, ולבן ביקש לעבור את הכל. שנאמר, ארמי עובד אבי וערב מצרים אמר, וישם מפניה וישם מגוי גדול, עצום ורב. עכשיו, בעל ההגדה מספר את סיפור יציאת מצרים דרך פסוקים. אם אנחנו היינו רוצים לספר את סיפור יציאת מצרים, איזה חומש היינו פותחים? חומש לא. בעל ההגדה מפתיע אותנו, והוא החליט לפתוח חומש דברים. פרשת כי תבוא, פרשת מקרא ביקורים, כשאדם מביא ביקורים, אומר את הפסוקים האלה, ובעל ההגדה דורש 4 פסוקים כאן, ברצף של מקרא ביקורים. הרמי עובד אבי, וירד מצרים והגורשה מפני מעט, ואישה מגוי גדול עצום ורב. וירד מצרים, אנוס לפי הדיבור, והיה גורשם, אני קורא עכשיו את ההתחלה של כל קטע, והיה גורשם מלמד שירד יעקב אבינו להשתקע במצרים וכו'. ומפני מעט, כמו שנאמר, ואישה מגוי, מלמד שישראל זה גדול ועצום, כמו שנאמר, ורב, כמו שנאמר, ויראו, אני במודגש, ויראו אותנו המצרים, ויענו ויתנו עלינו עבודה קשה. מה זה עכשיו? זה הפסוק השני. הפסוק השני במקרא ביקורי. ויראו אותנו המצרים, כמו שנאמר. ויענו, כמו שנאמר, ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר, וכו. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, נשמע השם אלוקי אבותינו, וירא את עוננו ואת עמלנו ואת לחצנו. זה הפסוק השלישי. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, כמו שנאמר. נחשב בטור 3 למעלה. וישמע השם את קולנו, כמו שנאמר. וירא את עוננו, זאת פרישות. ואת עמלנו, אלו אבנים. ואת לחצנו, זה הדחק. ויוצאנו השם ממצרים, יד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים. זה הפסוק הרביעי. תגידו לי בבקשה, היכן נגמרת הדרשה על הפסוק הרביעי? איפה הסוף של הדרשה על הפסוק הרביעי? איפה? אז היה נראה לכאורה שזה דם צפרדע כלים, עוד הצעה חדש לאחר, עוד הרבה יש לתראות השן, אבל באמת זה ממשיך עד כמה מדרגות המקום עלינו, ואנחנו נוכיח את הדברים. ויוצאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ומופתים. ויוצאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרה ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. עכשיו אני עובר לקטע הבא. ביד חזקה זו הדבר, הקטע הבא, ובזרוע נטויה זו החבר, הקטע הבא, ובמורה גדול זו גילוי שכינה, ובאותות זה המטה, ובמופתים זה אדם. דבר אחר ביד חזקה, זו דרשה שנייה על אותו פסוק, ביד חזקה שתיים, ובזרוע נטויה שתיים, ובמורה גדול שתיים, ובאותות שתיים, ומופתים שתיים, אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים ומצרים לאלוהים. מה ההבדל בין הדרך של הדרשה הראשונה לדרך של הדרשה השנייה? מה ההבדל? הם שניהם מסבירים את המילים ביד חזקה, בזרוע נטויה, במורה גדול, באותות ומופתים. הראשון מסביר לפי סוג המכות, נכון? דבר, חרב, דם. השני מסביר לפי כמות המכות, יד חזקה 2, זרוע נטויה 2, מורה גדול 2, מותו של המופתים 2. איזשהו שני סוגים, שתי דרכים, איך להסביר פה את הפסוק הזה? לפי סוג המכות זאת הדרשה השנייה, או לפי כמות המכות זאת הדרשה השנייה. אחרי שהדרשה השנייה אומרת שיהיו 10 מכות, אז היא אומרת, רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלוקו המצרים מצרים 10 מכות ועל הים לקו 50. רבי יוסי הגלילי אומר, תדע לך, כמות המכות הייתה הרבה יותר גדולה. אמנם במצרים היו 10 מכות, אבל במצרים כתוב אצבע אלוהימי, ועל הים הוא אומר, ויד ישראל את היד הגדולה, ביד יש 5 אצבעות, אז בקריאת ים סוף היה פי 5 מאשר במצרים. אם במצרים היו 10, ים סוף היו 50. רבי אליעזר אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים ומצרים הייתה של 4 מכות. כלומר, לפי רבי אליעזר, במצרים לא היו 10 מכות, אלא כל אחת הייתה מורכבת מ4, אז היו 40 מכות במצרים, וכיוון שבקריאת ים סוף היו פי 5, אז אמור מעטה במצרים לקו 40 מכות, על ים לקו 200 מכות. שיטה השלישית, רבי עקיבא אומר, מניין שכל מכה ומכה של הקדוש ברוך הוא במצרים הייתה של 5 מכות, אז כל מכה הייתה מורכבת מ5, אז לא היו 10 מכות, היו 50 מכות. וכיוון שעל ים סוף היו פי 5, אמור מעטה במצרים לקו 50 מכות, ועל ים לקו 50 ו-200 מכות. כל הדרשות האלה הן המשך של הדרשה השנייה לפסוק שמדברת על כמות המכות. היו 10 מכות, אולי 50, 200, 250. כאן נגמרת הדרשה על הפסוק הרביעי. רק אומר בסוגריים, למה חשוב לציין כמה מכות יש, היו כל כך הרבה מכות? אז תמיד אומרים, מפורסם בשבע גרעה, שכל המחלה שעשיתי מצרים, לא עושים עליך, כי אני יש מרופך, כמה שהיה להם יותר, לנו יש פחות. אז טוב לנו להדיש כמות המכות. אבל שמעתי פעם עם אורי חותני הרב לומנצווי, כשהוא הסביר שאולי מדגישים את כמות המכות מסיבה אחרת. עם ישראל נמצא במצרים. עם ישראל נמצא במצרים ולא נפגע מהמכות. עם ישראל לא נפגע מהמכות כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שומר עלינו. ככל שהיו יותר מכות ועם ישראל לא נפגע, זה מראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אתה אומר, וואו, 50 מכות, 250, לא נפגענו. ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל, כמה השם אוהב אותנו. אז כמות המכות אולי לא בא להדגיש רק כמה הם קיבלו, אלא כמה השם אוהב אותנו, שומר עלינו ומשגיח עלינו. גמרנו את הדרשה על הפסוק הרביעי, גמרנו עכשיו את הדרשה על כל הפסוקים של צא ולמד. כמה מעלות טובות המקום עלינו, מה זה עכשיו? אילו הוציאנו מצרים ומה שרים שפטים דיינו, מה זה? שבח, עוד פעם שבח. זאת אומרת שיש פה פעם שישית סיפור של צא ולמד, ואחריו שבח של כמה מעלות טובות המקום עלינו. איפה נגמר כמה מעלות טובות המקום עלינו? לכפר על כל עוונותינו, נכון? לפני מספר 4. בואו נעבור עכשיו למספר 4. רבן גמליאל היה אומר, כל שלמר שלושה דברים על הפסח ויצא ידי חובתו. ואלו אין פסח, מצה ומרור. פסח שלא רותינו חיים בזמן שירות המקדש היה קיים על שום מעל, שום שחסר, הקדוש ברוך הוא, לבטל רותינו במצרים, שנאמר, ורותינו זה בך פסח. אני מדלה קצת, מצה זו שלא רותינו על שום מעל, שום שלא הספיק, ונסתכל שרותינו להחמיץ, עד שלילה למלך מלכים הקדוש ברוך הוא, גאה עליו. אני עובר לטור חמישי. מרור זה שלא רותינו על שום מעל, שום שנאמרו המצרים, חייב רותינו במצרים. מה עושה פה בעלה, אגדה? הוא למעשה מספר פעם נוספת את סיפור יציאת מצרים. דרך המצוות של הלילה של פסח, מצה ומאור. יש פה פעם רביעית סיפור יציאת מצרים. מה קורה אחר כך, אחרי הסיפור? שבח. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל המשימהים. זאת אומרת, שיש לנו כאן ארבע פעמים סיפור, ארבע פעמים שבח. סיפור ראשון, עבדים היינו, והשבח של ברוך המקום. סיפור שני, מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו, והשבח, ברוך שומר הבטחתו לישראל. סיפור שלישי, צא ולמד, והסיפור דרך ארבעת הפסוקים של מקרא ביכורים, והשבח, כמה מעלות עוברות, ודיין. סיפור רביעי, פסח מצה ומרור, והשבח, לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל. שני הסיפורים הראשונים פותחים בשאלות. הסיפור הראשון, מה נשתנה? והסיפור השני, בארבעת הבנים. אם היינו רוצים שהמבנה יהיה יותר מושלם, מה היינו רוצים? שיהיו שאלות גם במבנה השלישי והרביעי. אז בואו תסתכלו ליד ספרה 3. אפשר לזהות מיני שאלה? בדיוק. זהו, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? אתם רואים שיש פה רווח כזה? כנראה שהוא מסמל לשים סימן שאלה. ואגב, אין סימן שאלה, אבל יש כאן משהו שמראה איזה סימן שאלה פה. תסתכלו בבקשה ב-4. בסיפור 4, אתם מזהים מיני שאלות שם? בדיוק. שלוש פעמים חוזר לנו. פסח שהיו בתינו כלל שבידי דנה שהיה קיים על שום מה, מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה, מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, יש לנו עוד פעם שאלות. זאת אומרת שיש לנו 4 פעמים שאלות, 4 פעמים סיפור, 4 פעמים שבח, ודומה שבזה פיצחנו קודם כל את הקוד של ההגדה. קודם כל אנחנו רואים איך זה עובד. עכשיו אנחנו צריכים להבין למה זה עובד כך. למה לא עשו פעם אחת סיפור? שאלות, פעם אחת סיפור, פעם אחת שבח. למה לעשות בצורה כזאת? זאת אומרת, אפשר תמיד להגיד מספר 4, רבנים, אבל חושב. אם אין תשובה יותר טובה, זה בסדר. אבל אנחנו נעשה את התשובה יותר טובה, אבל לפני זה, ממש חבל לי שאין לכם טושים זוהרים, ממש פשוט ככה הייתם זוכרים את זה. אנחנו נעשה כאן בכל אופן, תדעו מה לעשות בבית. תכף תבינו למה זה כל כך חשוב לי, לי חשוב. לכן ביקשתי שזה יהיה כתוב במודעות, אבל כתוב את זה במייל. לי חשוב הדבר הזה לא רק להבין את השיעור, אלא לחשוב איך אנחנו מעבירים אותו הלאה. אז אני אצבע בינתיים, ואתם תראו. אנחנו צובעים עכשיו בצבע אחד את התחלת השאלות. אז אם אני לוקח את הצהוב פה, שאלות ראשונות, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שלכל אותם אוכלים חמץ ומצה? הלילה הזה כולו מצה. אלה השאלות הראשונות. מה השאלות השניות? כדי לדבר תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שואל ראשון. חכם אומר, מה העדות מחפים במשפטים של ציווה השם אלוקינו? אני צודק רק להתחלה. איפה השאלות הבאות? זהו, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? איפה השאלות הבאות?
פסח שאותנו כזאת של כשר היה, אבל שומה, מצב שאנו אוכלים על שומה, מאור זה שאנו אוכלים על שומה, זה צבע אחד. עכשיו, אחרי שאתם תצבעו את זה, שנה הבאה תציעו מהאגדה, לא תזכרו מה זה הצבעים. אז עשיתי לכם פה מקרא. באותו צבע שצבעתם את זה, תצבעו שאלות. אם הייתם עושים את זה עצמכם, זה היה לכם יותר מכניס על זה, אבל בבית אתם תעשו את זה, אני מקווה שתזכרו עד הבית. עד הבית צריך להיות בסדר. אנחנו לוקחים עכשיו וצובעים את התחלת הסיפור. מה הסיפור הראשון? עבדים היו לפרעה במצרים, וצאנו השם אלוקים משם, יד חזקה וזרוע נטויה. מה הסיפור השני? מתחילה עובדי עבודה זרה לרבנו, ועכשיו קרבנו אותו לעבודתו.
אין שאלות
שתיים. יש שאלות, עבד עבדים. תבד רבנים, לכולם יש שאלה.
תבד רבנים זה שייך
לאחד. אתה שואל למה לא שמתי מספר 2 פה? לא שמתי כי רציתי לשים את זה ליד הסיפורים, כי אחרי זה הולך ביחד, אני התלבטתי, אני החלטתי את זה יותר טוב, וגם לא רציתי לתת לכם את כל השיעור מראש, אני לא בטוח. אני חשבתי יותר טוב ככה, אבל זה רק סימון שלי השפעים. זה לא הלכה למשה מסימון.
אפשר
להגיד. אני חושב יותר טוב פה, אבל זה רק...
למה?
כי אני שמתי את זה בסיפורים, אני רוצה לתת... יש סיפור ויש לבנה בכתבה. לא, יש לך. איפה הסיפור הבא? הרמי עובד אבי. תראו מה אדוני מהקיצבה, ממצבה את הרמי עובד אבי בערב מצרימה, והיה גם שם יותר יעד, ואישה מגוי גדול, עצור ורח. ואיפה הסיפור האחרון? רבן גמליאל היה אומר, כל שלמה שלמה דברים יהיו לצד, זה חובתו, ראינו את פסח מצר ומאור, ונצבע במקרא בורות את סיפור. ועכשיו אנחנו עוברים לצבע האחרון, כדי לצבוע את השבע. איפה השבע הראשון? הסיפור הראשון, ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לנו ישראל, ברוך הוא. איפה הסיפור השני? ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. איפה הסיפור השלישי? השבח השלישי? כמה מעלות. כמה מעלות במקום עליהם? כאילו הוצאנו מצרים, מרעזר, יש פתים, דיינו. ואיפה הרביעי? לפיכך אנחנו כאילו להודות, נעלה, נשבח, נכון אומר, מי שעשה לבדנו לנו את כל המסים האלו, זה כבר המקרא. עכשיו אנחנו צריכים להבין למה אנחנו רואים את המבנה. קודם כל אני חייב להגיד, אם מישהו מתכוון, אנחנו עוד לא גמרנו, אבל אם מישהו מתכוון להביא את זה בליל הסדר, הוא צריך לצבוע לפני זה לכולם. בליל הסדר הדבר תורה הוא קצר, אי אפשר להעביר שיעור. אז צריך אחרי שראינו את המבנה, אנחנו עכשיו צריכים להסביר מה הרעיון, למה זה עשוי בצורה כזאת. בואו ננסה להבין קודם כל את שני החלקים הראשונים, שיטת שמואל, שיטת רב. עכשיו אני אומר, אני ממש מסביר כאן בקצרה, אפשר להאריך עוד הרבה יותר, אבל אנחנו רוצים לעמוד בזמנים בעזרת השם. מי שרוצה לראות דברים נוספים בהגדה של פסח שלי, בהתחלה יש פרק שנקרא מבנה ההגדה של פסח, ששם יש סיכום של השיעור הזה בעריכות, אבל בכל אופן יש יתרון גם בתורה שבעל פה, יש דברים שנכנסים יותר טוב ככה ויש בתורה שבכתב, אז שם תהיה חזרה אם מישהו רוצה לראות עוד פרטים. בכל אופן, שני החלקים הראשונים, למה צריך את שניהם? מתחיל בגנות ומסיים משבח, אמרה המשנה, וראים שיש מחלוקת מה זה הגנות. עבדים היינו שיטת שמואל, או מתחילה עובדי עבודה זרה יועבותינו, שזו שיטת רב. אנחנו מבינים, צריך להזכיר את הגנות, את השבח, מרן הרב קוק זצ"ל לוין, שם לגנות יש תפקיד בתהליך בסופו של דבר, בסדר. נחלקו מהי הגנות, עבדים היינו, שיטת שמואל או מתחילה עובדי עבודה זרה, שיטת רע. מה נקודת המחלוקת? על מה הם חולקים? מה הנקודה? אם זה לאומית או דתית, אתה אומר. האם זה דבר לאומי שאתה אומר עבדים היינו זה יותר לאומי או דתי של עבודה זרה? יש לכם עוד הצעות? לא שומע? אז אפשר להגיד, תכף נגיד מה שהרב אומר כאן, שפיזית ורוחנית, אני רק אגיד לפני זה עוד שתי הצעות, אפשר להגיד שאולי נחלקו, האם לדבר רק על הנקודה עכשיו, או על כל ההיסטוריה? כשאתה מדבר על השואה, מי שמנמד תמיד יודע שלא תמיד פשוט להתחיל מהשואה, צריך לדבר על ליריעה רחבה יותר, להתחיל שנים קודם. עבדים היינו זה מתחיל מהנקודה עצמה. מתחילה עובדי עבודה זרותינו, זאת אומרת, בוא תסתכל בראייה רחבה, בראייה של דורות, תתחיל מטרח, תתחיל הרבה יותר מוקדם. אז זה יכולה להיות אולי נקודה אחרת להבנת המחלוקת. נקודה אחרת להבנת המחלוקת יכול להיות שלפי שמואל, עבדים היינו, אנחנו מדגישים בגנות מה עשו לנו. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, הגנות היא מה אנחנו עשינו. שאנחנו עבדנו עבודה זרה. אבל למרות כל האפשרויות האלה, דומה שבאמת ההסבר הפשוט יותר, הברור יותר, כמו שהרב כאן אומר, הוא שנחלקו האם הגנות היא עבדות פיזית או עבדות רוחנית. לפי שמואל, עבדים היינו לפרעה במצרים, מדגישים את העבדות הפיזית. לפי רב, מתחילה עובדי עבודה זרה יבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, מדגישים את העבדות הרוחנית. מצד אחד ברור שהצד הרוחני הוא הצד הגבוה, ברור שהדבר העליון הוא ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, זאת השאיפה, זאת המטרה. מצד שני, בלי לצאת ממצרים פיזית לא היינו מגיעים לצד הרוחני. ברור שצריך גם את הדבר הזה. יכול להיות שאנחנו מביאים את שני הדברים מתוך הנחה שבאמת שניהם חשובים להדגשה בלילה, גם היציאה מהעבדות הפיזית, שבלעדיה אי אפשר היה להגיע להמשיך הלאה, וגם אותה עבדות רוחנית שיהיו לה ישים. חוץ מזה, בליל הסדר יושב לא רק הבן החכם, יושב גם הבן הרשע. אנחנו נגיד לבן הרשע, תראה, קדוש ברוך הוא, עזר לנו שלא נעבוד עבודה זרה, נקבל תורה. תגיד לנו, מה אני צריך את זה? אנחנו צריכים להגיד משהו שכולם מסכימים. עבדים היינו ויוצאינו השם, כולם מסכימים. תתחיל מזה, אחרי זה תוכל להגיע לרמות נוספות. אז אנחנו מדגישים גם את זה וגם את זה מתוך מגמה שנבין שיצאנו מעבדות פיזית שהיא מחייבת את כולם, אבל בסופו של דבר השיא, המטרה, השאיפה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אז למה מביאים גם את שמואל וגם את רב? זה אפשר להבין. בואו תראו דבר מעניין. תסתכלו על השאלות של שמואל ועל השאלות של רב. האם אתם יכולים לראות איזה התאמה בהתאם למה שאמרנו עכשיו? השאלות של שמואל הן כולן שאלות פיזיות של חומר. למה אוכלים חמץ ומצה? למה אוכלים ארוך? מטבילים, מסובים, שאלות פיזיות. שאלות של רב. חכם, מה אומר? מה עדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? רשע, מה אומר? מה העבודה הזאת לכם? השאלות הן שאלות רוחניות. שאלות פיזיות מתאימות לפתוח אגדה פיזית. שאלות רוחניות מתאימות לפתוח אגדה רוחנית. עכשיו אנחנו צריכים להבין את הסיפור השלישי והרביעי.
אבל השבח לא מתאים.
אני מסכים. אני התייחס לזה בהערה שלי בספר, תוכל כל שם. אני פשוט ממש יש לי שתי דקות, אז אני לא אריך בזה עכשיו, אבל שם... בואו תסתכלו בבקשה ברמב״ם, מקור האחרון בעמוד 2. מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו, שנאמר והגדת לבנך, לפי דעתו של בן אביו ולמדו. עד כאן הרמב״ם ציטט את המשנה, זה לא חידוש לרמב״ם, לפי דעתו של בן אביו ולמדו. אבל כאן הרמב״ם מוסיף דבר מאוד חשוב. כיצד? אם היה קטן או טיפש, אומר לו בני, כולנו היינו עבדים, כמו שפחה זו, כמו עבד זה במצרים. ובלילה הזה פדר אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות. ואם היה הבן גדול וחכם הודיעו מה שירנו במצרים וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו, הכל לפי דעתו של בן. מה הרמה מוסיף כאן? הרמה מוסיף משהו מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל כשאתה קורא את המשנה שאומרת לפי דעתו של בן אביו ולבנו, אתה אומר, טוב, את החכם אני אלמד בהרבה ידע, ואת הקטן, את הטיפש, אני אתן לו מעט ידע. הרמב"ם אמר, זה לא מספיק. לא מספיק להבדיל בכמות הידע, צריך להבדיל גם במתודיקה, בדרך, בשיטה, איך אתה מלמד. כשאתה מלמד חכם, אתה מלמד אותו בצורה מופשטת, כל מצוין. אם אתה מלמד ילד קטן, זאת לא הדרך. מה אתה עושה? אתה אומר, אתה רואה את העבד הזה? אנחנו היינו כמו העבד הזה. מה זאת הדרך הזאת? דרך של המחשה. דרך של המחשה. יש כאן אנשי חוץ לארץ, נגיד ויזואליזיישן, שמילים שגם אחרי כמה שנים אדם לא ידע. המחשה זה דבר שהוא הצגה, להראות את הדבר. ולפי זה אפשר להסביר בצורה נפלאה את הדרך שבה פעל בעל האגדה. יש לנו שלושה סוגים של קליטה אצל ילדים, גם אצל מבוגרים. כשאתה רוצה להעביר מסר, דרך אחת זה דרך של סיפור. לספר סיפור זאת הדרך הכי טובה לרוב האנשים. אני נותן שיחה אצלי בקהילה באלון שמוד, יש בערך 1,000 אנשים, יש בערך 70 רבנים. אם אני מספר סיפור, כמעט כולם איתך. לא משנה מה אדם. סיפור טוב, אנשים אוהבים סיפור, בדרך כלל. אז זאת דרך אחת לרוב האנשים היא טובה. יש אנשים ויש ילדים שהם מהסוג הלמדני, שהוא לא אוהב סיפורים. אתה מתחיל לספר סיפורים, עוד פעם סיפורים. הם רוצים למדנות, לא רוצים סיפורים, רוצים לראות הוכחות, לראות הדברים בפנים. יש סוג שלישי של ילדים שהסיפור לא כל כך דיבר אליהם, הלמדנות בכלל הוציא אותם החוצה. הם צריכים המחשה, הם צריכים הצגה, הם צריכים סרט, הם צריכים לראות בעיניים. בואו תראו כמה נפלא מה שעשה בעל האגדה. בהתחלה בעל האגדה מספר בדרך של סיפור, פעם אחת פיזי, פעם אחת רוחני, פשוט מספר, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציא לו שם אלוקינו משם, פשוט מספר את הסיפור. פעם פיזי, פעם רוחני. רוב האנשים ורוב הילדים מרוצים, הבינו את העיקרון. הבן הלמדן יושב לא מרוצה. הוא לא מרוצה, הוא רוצה ללמוד את הדברים בפנים, הוא רוצה לראות את המקורות. מה אנחנו אומרים לו? צא ולמד. בוא תלמד. כמו שאתם רואים, זה לוקח הרבה טורים, כי הילדים הלמדנים לוקחים הרבה זמן בדרך כלל. צריך לעבור עוד, ללמוד, לאט לאט. הוא לא מוכן לדלג, הכל, לאט לאט, שלב אחרי שלב. למה אנחנו לא פותחים חומש שמות? כי אנחנו רוצים לאכול על הלב. אנחנו נפתח חומש שמות, רגע, 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 מה אתה מדלג? מה אתה מדלג? יש לפי הסדר. אנחנו, יש לנו יחידה פה, 4 פסוקים, אפשר ללמוד אותה לפי הסדר, לפרק אותה לגורמים, ללמוד יחידה שלמה. עכשיו הבן הלמדה מרוצה. יושב לו הילד השלישי שהסיפור לא כל כך דיבר אליו, הלמדנות הוציא אותו החוצה לגמרי, ואז בשבילו אנחנו עושים המחשה. תסתכל ילד, אתה רואה את הבשר הזה של הפסח? מה זה הבשר הזה? למה? על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים. תסתכל מצה, מה זה המצה? למה אנחנו אוכלים מצה? על שום שלא הספיק בצגם שאבותינו להחמיץ. תסתכל המרור, מה זה המרור? על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. כאן זאת המחשה. גם הקטע הבא, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו. הרמב״ם מוסיף אות, ובמקום לראות כתב להראות. לא רק שתעשה הצגה עם פסח מצה ומרור, אתה בעצמך תעשה הצגה. כל הדבר הזה זה מתודה של הצגה, של המחשה, תמחיש, תציג את יציאת מצרים. עכשיו, אחרי שהעברנו את זה גם בדרך של סיפור, גם בדרך של למדנות, וגם בדרך של הצגה, כל המסובים וכל הילדים יכולים להודות לקדוש ברוך הוא, לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח ולהגיד ביחד את ההלל. אני בעמוד האחרון כתבת לכם סיכום, יש כאן טבלה מסכמת ויש כאן גם נקודות לסיכום קצר אם רוצים להעביר את זה בסדר או מקום אחר, אבל בואו רגע ננסה לעשות את זה בעל פה. אנחנו התחלנו בדרך של סיפור, אתם זוכרים? סיפור פיזי וסיפור רוחני. אז הסיפור הראשון, סיפור פיזי, מה הוא? עבדים היינו לפרעה במצרים. הסיפור הרוחני, מתחילה עובדי עבודה זרה עובדנו. שני הסיפורים האלה פותחים בשאלות. הסיפור הפיזי, עבדים היינו, פותח במה נשתנה. הסיפור הרוחני, שמתחילה עובדי עבודה זרה עובדנו, פותח בשאלות הרוחניות של ארבעת הבנים. ולשניהם יש שבח שהוא דומה כמו שראינו, ברוך המקום, ברוך שומר הבטחתו לישראל. אז אחרי שהעברנו בדרך של סיפור, אנחנו עוברים בדרך של למדנות. הדרך של למדנות זה צהונת, ארבעת הפסוקים במקרא הביקורים, והשאלה, מה ביקש אבל אמרנו לעשות יעקב אבינו כמו שראינו? לצהונת יש את השבח של כמה מעלות טובות המקום עלינו ודיין. אחרי זה אנחנו עוברים לדרך של ההמחשה, שזה פסח, מצה ומרור, והשאלות על שום מה שראינו שם, ואחר כך ההודעה, לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל ולשבח. אני חושב שקודם כל, כל אחד מכם באמת יכול פחות או יותר לכתוב עכשיו את ההגדה בעל פה, לא כל מילה, אבל אתה מבין איך זה עובד, זה מאוד משפיע. אני חושב שליל הסדר שונה כשאתה לא רק מדפדף קדימה לראות מה קורה, אלא אתה יודע מה הולך. אני חושב מאוד משמעותי, ואני חושב שעוד דבר למדנו כאן, בעל ההגדה לימד אותנו, כשאתם מתכוננים לליל הסדר אל תסתפקו בהכנת דברי תורה, חשוב מאוד, אבל חוץ מזה תחשבו באיזה דרך אתם נוגעים בכל אחד מהיושבים. יש ילדים קטנים, יש גדולים, יש לנו עכשיו את המסר הכי חשוב בכל השנה, יציאת מצרים, אמונה, ויש לנו כיתה קשה, קטנים, גדולים, כאלה שאוהבים לדבר וכאלה שלא אוהבים שמדברים. אנחנו צריכים לחשוב על כל אחד. יש כאלה שנגיד להם, טוב, אתם אולי לפני פסח תכינו איזה הצגה או משהו, ואתה תגיד את זה. ויש דוד שאוהב לדבר הרבה, נגיד, תשמע, דברי תורה שלך מדהימים, אנחנו רוצים שתגיד אותם באוכל. צריך לחשוב על כל דבר, כל דבר קטן כאן יכול לפעמים להרוס. איך אנחנו בונים לא רק על הדבר תורה, אלא על הדרך, על המתודה, איך מעבירים, כדי שכל המשפחה ביחד תוכל להודות, להלל, לשבח לקדוש ברוך הוא. עזרת השם שלכם חג טוב, לעשר לא מובטח, תהיה ברכת השם עליכם. רק רציתי להגיד דבר אחד, דובי, איפה הוא נראה עכשיו? דובי מהקהילה פה עשה יוזמה חשובה, רצה שילמדו ללכות פסח, הוא בא לאמר, אנחנו נעשה הקדות קצרות של ללכות אל הסדר ופסח בהכשרת כלים. אז בזכותו, אני חושב שזה בערוץ 7 עכשיו, באתר שכל יום עולה מי שרוצה איזה 3 דקות, ואיך מישהו אמר לי, 3 דקות, למה שוב כל כך ארוך? איך הגענו יום ושעות? אבל בערך כל אחד זה 3 דקות, אז תודה רבה טוב, וזה הזמן להגיד לשם כוח על ללכות פסח, ליל הסדר.